ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ערכים דף י' א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, כפי שאתם יכולים לראות מיד, סימן של כתר וגם מספרים רומאים, אחד ועוד כמה שורות שתיים. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו כתבנו שלבים להסביר מחלוקת התנאים בעניין זהות המנגנים בבית המקדש. אנחנו נזכיר מושגים כמו עיקר שירה בפה או בכלי, ועוד מושג מעלין או לא מעלין מדוכן. אותו רעיון של מעלין לגבי מה? ליוחסין, שתיים, למעשרות. הגמרא, ועבדי כהנים היו אותם שנגנו, כפי שראינו במשנה, שהם נגנו על יד המזבח. המשנה אמרה שהיו מנגנים בחליל במשך מספר ימים בשבוע, וכתוב ועבדי כהנים היו, דברי רבי מאיר, כך ראינו במשנה בדף י' עמוד א', אחר כך שיטת רבי יוסי, משפחות מיוחסות שהוא מסעים לכהונה, ושיטה שלישית רבי חנינה שאמר שהם היו לוויים. הגמרא, למה בהא כמפליג? אולי נציע שהמחלוקת התנאים הוא בדבר הבא: דמדי אמר עבדים היו, זאת מאלו שניגנו על הכלים, על החלילים במקדש, כסבר עיקר שירה בפה, זאת אומרת שירת קול של הבן אדם, זה העיקר. פה רק נניח הנחה שבזמן הקרבת הקורבנות היה שירה בבית המקדש, היה שירה קול, שירת קול, והיה שירת כלים. מה נחשב העיקר? אז מי שמאפשר עבדים שהם בכלל לא נגיד יהודים גמורים, יש חלוקה בין באנושות, יש יהודים, יש גויים, ויש משהו, נקרא לזה באמצע, זה עבדים, עבד כנעני. מי שיתיר אותם לתפקד בבית המקדש, כנראה, זה לא העיקר. עיקר שירה בפה, והם לא עסקו בזה, וכלי לבסומי קולה באלמה. הוא רק לבסם את הקול, להמתיק את הקול, מן כלים מלווים את השירה ווקלית. ומה דם הלווים היו? כסבר עיקר שירה וכלי, לכן לא ניתן לנגן אלא אם כן אתה לוי. הגמרא שואלת ותסברה, אז כל טוב יווה לגבי שתי השיטות האלו. רבי יוסי, מי כסבר? רבי יוסי, הוא אמר שישראלים מיוחסים, כלומר בלי חשש עבדות או ממזרות או חללות ברקע שלהם, לכן היה אפשר לכהן שעליו יש דווקא הקפדת יתר עם מי הוא מתחתן, הם היו קשרים לנישואי כהונה. מי כסבר? מה עמדת רבי יוסי, שהוא אמר שהמנגנים היו אותם ישראלים מיוחסים? אי כסבר עיקר שירה בפה בעבדים סגיה, מספיק עבדים לנגן על הכלים. אי כסבר עיקר שירה בכלי, לוויים באינה, צריכים לוויים היה להם תפקיד מן התורה בבית המקדש, אז, והתפקיד שלהם זה היה להיות אחראים על השירה. ואם אתה אומר שעיקר שירה בכלי, איך ניתן לתת את התפקיד הזה למישהו שאינו לוי? לעולם, עכשיו יש כאן גרסה שראיתי, יש גם בתוספות ויש גם הרשש. הרשש אומר, משאיר את הגרסה כמו שהוא ואומר לעולם, אבל הוסיף יוד פה, כסברי, כל הדעות האלו עיקר שירה בפה. תוספות כנראה הוא גויס לא, הוא אומר לא, דקולי אלמה, עיקר שירה בפה. אז בין גרסת הרשש או גרסת התוספות, הגמרא חוזרת ממה שהיא אמרה, שיש איזו מחלוקת בנושא עיקר שירה בפה או בכלי, אלא לכולי אלמה עיקר שירה בפה. עכשיו אם כן, אז למה היה כלל איזו הקפדה לגבי מי מנגן על הכלים? והכה, והנה הכתר השני, כן, זה הגישה השנייה להסביר את המשנה עם השלוש הדעות האלו, והכה במעלין מדוכן ליוחסין ולמעשרות כמפלגי. זאת אומרת, אם אנחנו רואים בן אדם שעומד שם על הדוכן, הדוכן היה המקום שעליו היו עומדים המנגנים, לאיזו מסקנה אני יכול להגיע מעצם זה שהבן אדם נמצא שם? אז יש כאן שתי אפשרויות ליוחסין או וגם למעשרות. מה זה יוחסין? שאין כאן חשש על איזושהי בעיה ברקע המשפחתי או הייחוס שלו. דהיינו, אין חשש חללות. חלל זה כהן שנעשה גרושה וליד ילד. ואם אני אומר שבן אדם מיוחס וניתן להתחתן עם הכהונה, אז אני אומר שאין שום חשש כזה, ובוודאי אין שום חשש ממזרות ברקע או חשש של נתינים, קוטים, כל מיני אנשים שפסולים לקהל. אז העובדה שבן אדם עומד ומנגן על הדוכן, האם מכאן אני יכול להגיע למסקנה, נגיד אולי בלשון אחר, האם הוא עבר סינון וסינון לגבי מה? אם אני אומר שהוא מעלין מדוכן למשל למעשרות, זאת אומרת אני בטוח שהוא לוי. לוי מקבל מעשר ראשון, כמו שהכהן מקבל תרומה, לוי מקבל מעשר ראשון. אז בואו נראה מה הם השיטות. וכאן הצורה הזאת, אני קורא לזה צורת הרגש, מבליט את שלושת הדעות. וכך כתבנו בשוליים הסבר ג' הדעות במשנה לפי שלב שני שבגמרא. אז נמשיך. מאן דאמר עבדים היו, זה התנא קמא דרבי מאיר במשנה כסבר, אין מעלין מדוכן, לא מגיעים לשום מסקנות ממי שעומד בדוכן, לא ליוחסין ולא למעשרות. אז אם הציבור לא מגיע לשום, היא לא מסתכלת שם ואומר הנה זה מיוחס או הנה הוא לוי, לא, בכלל לא. אז אם האנשים לא מעלים מהדוכן, אז ניתן לעלות לשם גם עבד לנגן, כי אין חשש, אין שום תקלה, כי אנשים לא מגיעים למסקנות, לא מעלים מדוכן מיוחסין ולמעשרות. מה דאמר לוויים היו כסבר מעלים מדוכן, להגדיר אדם כלוי, אתה אומר שני דברים. אתה אומר שיש לו רקע טהור, אין חשש שממזרות וקוטי ועבד, אין חשש, כי הוא לוי. אז אלו מגיעים למסקנה גם לגבי יוחסין וגם לחלק לו מעשרות, דהיינו לקבוע שהוא לוי ורשאי לגבות, לקבל מעשרות. אז זה השיטה שאומר שלוויים היו. והסיבה שאומר לוויים היו, כי ניתן להגיע למסקנה בין ליוחסין ובין למעשרות, אז לכן צריכים להקפיד שיהיו דווקא לוויים. ואז אם הסינון שלנו מביאה לידי כך שהם לוויים, אז זה סימן שאנחנו מעלים. מה זה מעלים עוד פעם? מגיעים למסקנות לגבי יוחסין לגבי מעשרות. ולמד אמר ישראלים היו מעלים מדוכן ליוחסין ולא למעשרות. זאת אומרת, לפי השיטה הזאת, מי שמסתכל על מי שעומד בדוכן ומגיע למסקנה לגבי יוחסין, זה לא אומר שאנחנו קבענו שהוא לוי, לכן אנחנו לא נוכל לתת לו מעשרות. תנו רבנן, השיר מעכב את הקורבן דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אינו מעכב. אז יש כאן מחלוקת תנאים אם שיר מעכב את הקורבן. אם אתה אומר שהשיר מעכב, אז אתה, אם אתה מקריב קורבן בלי שיר, אז זה פסול. מי תימה דרבי מאיר, די המקרא, ואתנה את הלווים נתונים לארון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל ברום מועד, ולחפר על בני ישראל. ואיך רבי מאיר דורש את הפסוק הזה? מה כפרה מעכבת? אף שיר מעכבת. יש גרסה שירה, השיטה מגובצת, אומר שיר, גם זה כמו שכפרה, מה זה כפרה? כפרה זה זריקת אדם בקורבנות. אז כמו שזריקת הקורבן, שזה מעניק כפרה למביא הקורבן, מעכב, אז גם שיר מעכב, שניהם מוזכרים ביחד בפסוק. ורבנן, שאומרים ששיר לא מעכב, הוא הפסוק הזה לאידך דרב לזר, לדין אחר של רב לזר. דיום רב לזר, מה כפרה ביום? אף שירה ביום, כמו שכמו, כמו זריקת אדם, עבודת הקורבנות הוא דווקא ביום, אז גם שירה דווקא ביום. ויש יש מקרים של הקרבת קורבנות, ביתר דיוק נסחים שמלווים קורבנות, שניתן לפעמים, אני לא רוצה להיכנס כאן לדרשות ולאפשרויות, אבל שמביאים אותם מנותק מהקורבן עצמו, מביאים אותו אפילו בלילה, אבל אז לא אומרים שירה בשעת אותם נסחים. אני רוצה להעיר רק לשם דיוק, לפני כמה שעות שקראנו מי תימא דרבי מאיר, הגרסה בצד ממליץ להוסיף אמר רב אלעזר, ואם רב אלעזר מופיע מיד אחרי מי תימא דרבי מאיר, מובן למה פה כתוב בשורה האחרונה בשורות הקצות בגמרא שרבנן צריכים את הפסוק לאידך דרב אלעזר, לדרשה אחרת של רב אלעזר. דהיינו כבר הזכרנו רב אלעזר, אבל יש עוד הלכה שלו שהחכמים לומדים את אותו הלכה שנייה על פי הפסוק שציטטנו. כעת אנחנו ממשיכים בגמרא עם סימון חדש, המשולשים, ובצד כתבנו שהמשולשים האלו מבליטים דעות במהו המקור לעיקר שירה מן התורה, מה המקור מן התורה ש יש לשיר בזמן עבודת בית המקדש. הגמרא, אמר רב יהודה משמוע, מניין לעיקר שירה מן התורה, שנאמר בספר דברים כתוב ושרת בשם השם אלוקיו. איזו שירות שבשם? הווה אומר זה שירה. יכול להיות שיש איזו רמז במילה ושרת, כמו אותם אותיות של המילה ושרת, אבל זה אני אומר מעצמי בלי שום בסיס או מקור. הגמרא שואלת, אתה אומר שהפסוק הזה ושרת הוא מתכוון לשירה ואימה נשיאות כפיים, אולי הפסוק מתכוון ל ברכת כהנים, שזה גם מזכיר עם שם שמיים. הגמרא עונה, מדכתיב לשרתו ולברך בשמו, מכלל ברכת כהנים לאו שירות היא. לעניין ברכת הכהנים הפסוק כבר קורא לזה ולברך בשמו, אז המילה לשרתו שגם מופיע באותו פסוק בפרק י' של ספר דברים, לשרתו הוא משהו אחר, אז פסוק שלנו ושרת בשם השם אלוקיו לא מתכוון לברכת כהנים אלא לשירה. רב מתנה אמר מהכה, פסוק גם מספר דברים, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. איזוהי עבודה שבשמחה ובטוב לבב? הווי אומר זה שירה. ועל זה רש"י מסביר, שירה אנחנו אגב מסתכלים ברש"י שהדיבור המתחיל הוספנו בין השורות על פי הגרסה, זה שירה, אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה וטוב לב, דכתיב הנה עבדי ירונו מטוב לב. אז הרינה, השירה, מטוב לב. אז לכן הפסוק הזה מהווה מקור עבור רב מתנה שיש שירה מן התורה. שואלת הגמרא, אתה מדבר על שמחה וטוב לבה, ואימא דברי תורה, דכתי פיקודי השם ישרים ושמחי לב. אז אולי הפסוק שלנו תחת אשר, הפסוק של רב מתנה אומר בגלל שלא למדו תורה קרה מה שקרה שמה בתוכחה בסוף ספר דברים. הגמרא עונה מסמכי לב יקרי, תורה נקרא מסמכי לב, טוב לא יקרי. שואלת הגמרא, ואימה ביקורים, הפסוק תחת אשר לא עבדת, אולי הוא מתכוון לביקורים דכתיב ושמחת בכל הטוב. הגמרא עונה, טוב יקרי, ביקורים נקראים טוב, טוב לבב לא יקרי. המרשה מסביר שהתשובה הזאת גם שייך לשאלה שיכולת לשאול על דברי תורה, איך התורה אומרת ש מסמכי לב יקרי טוב לא יקרי, בזמן שיש פסוק כי לקח טוב נתתי לכם תורתי וכולי. אז התשובה שניתן כאן לביקורים מתאים גם לדחות ההצעה של דברי תורה, כי הפסוק שלנו בעניין המקור לשירה כתוב בו גם ובטוב לבב, זה לא רואים אצל תורה כמו שלא רואים את הביטוי הזה אצל ביקורים. כעת יש קטע בסוגריים וכתבנו בצד בכוכבית, אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה עם דעות בעניין מקור לעיקר שירה מן התורה. בתוך הסוגריים הגמרא מבררת מניין לביקורים שטעונים שירה. בסופו של דבר הגמרא אומרת לגבי ביקורים ש הגמרא הציע ביקורים כדבר שיש בו או כדבר שיכול להיות מתאים לפסוק שלנו שרב מתנה תחת אשר לא עבדת השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, משמע מהגמרא שלביקורים יש שירה. הרשי באמצע העמוד בשל הפירוש רשי, אם הביקורים רק גם הקרא תחת אשר לא הבאת הביקורים, אז בא התוכחה כמו שאפשר לראות בחומש בפרשת כי תבוא. וגם רשי אומר מניין לביקורים שטעונים שירה, שאומרים ארומימך השם כי דיליתני, כי דתנה במסכת ביקורים. אז הגמרא פה בתוך הסוגריים מתייחסת לנושא הזה. אמר רב מתנה, מניין לביקורים שטעונים שירה. זה גם מעניין לשים לב שזה רב מתנה עצמו, לפני ארבע שורות רב מתנה הביא מקור לשירה מן התורה מהפסוק תחת אשר לא עבדת את השם הלכך בשמחה ובטוב לבב. אותו רב מתנה מתייחס לנושא של שירה בביקורים, אותו מצווה להביא הפירות הראשונות לבית המקדש ולהעביר אותם לכהן. אז אמר רב מתנה, מניין לביקורים שטעונים שירה. עכשיו יש להקדים פה שהאב אמינה שכשמדברים על ביקורים אנחנו מדברים על פירות בלבד ולא משקין, זה האב אמינה. אז מניין שעל הבאת הפירות יש לומר שירה? תשובה, עתיה, טוב טוב מהכה, יש גזרה שווה. בביקורים כתוב ושמחת בכל הטוב, והפסוק שהוא מקור לשירה כתוב תחת אשר לא עבדת את השם הלכך בשמחה ובטוב, והנה המילה עוד פעם טוב, ומזה עושים את הגזרה שווה. שוב אני מדגיש, מאחר שלפי רב מתנה הפסוק שהוא מקור לשירה הוא אותו פסוק שכתוב ובטוב לבב, ממילא דרך הגזרה שווה גם ביקורים טעונים שירה. הגמרא שואלת, איני ואמר רב שמואל בר נחמני אמר רב יונתן, מניין שאין אומרים שירה אלא על היין, לא על הפירות שמביאים, שנאמר, ואתה אומר להם הגפן, החדרתי את תירושי המשמח אלוקים ואנשים. זה הגפן שהוא המקור ליין אומר, אם האנשים משמח, אני מבין שיין גורם שמחה לאנשים. אלוקים במה משמח? איך הקדוש ברוך הוא שמח מהגפן? מכאן שאין אומרים שירה אלא על יין. הקדוש ברוך הוא שמח בשירה שאומרים לו. אבל מה שאנחנו רואים מכאן, שלא על ביקורים שהם פירות אומרים שירה, הגמרא מתרצת, משכחת כדתן רב יוסי, שיש אפשרות לומר שירה בביקורים, ובו הזמן אנחנו לא מדברים על שום מוצר אחרת מיין בלבד. כי דתני רב יוסי, פרי אתה מביא ואי אתה מביא משקין, לא מביאים משקין שנעשו מרימונים למשל, אבל רימונים שביחרו כן מביאים אותם. הביא ענבים ודורחן מניין? הרבנו גרשום מסביר, הוא מביא ענבים ביקורים לירושלים ודורחן קודם ביאתו לעזרה. אז השאלה מניין שטעון הבאה אותו יין, וזה מה שאנחנו נקרא בגמרא, אם הביא ענבים בתור ביקורים לירושלים, ולפי רבינו גרשום לפני שהוא הגיע לעזרה הוא הכין מהם מאותם ביקורי ענבים, הוא הכין מהם יין, מניין שהוא יצא די חובתו, תמוד לומר תביא. אנחנו אמרנו שבשורות האחרונות בסוגריים עסקנו באמירת שירה ביחס להבאת ביקורים. עכשיו אנחנו חוזרים, ואת זה רואים דרך המשלשים, לחיפוש מקורות ששירה מן התורה. חזקי אמר, מהכה, שעיקר שירה מן התורה, מהפסוק הבא, וחנניהו שר הלוויים במסע, יסור במסע, כי מבין הוא. אל תקרי יסור, אלא ישיר. בלבותי, זה שם חכם, בלבותי, אמר רבי יוחנן, מהכה, לבוא לעבודת עבודה, איזו היא עבודה שצריכה עבודה? הווי אומר, זו שירה. רש"י אומר, שירה צריך עבודת קורבן, שירת זקוק לעבודת קורבן, שאינו נאמר אלא על היין של נזקי הקורבן, ממשירה בזמן ששופכים היין שמלווים הקורבנות על המזבח, כי דכתיב ותקעתם בחצותו על עולותיכם. נחזור לגמרא. רבי יצחק אמר, מהכה, שאו זמרה ותנו לטוף כינור נעים עם נבל. רב נחן, ושם זה ברור שהתוכן כל כולו של שירה. רב נחמן יצחק אמר, מהכה, שאו קולם יאונו בגאון השם, צלו מים. רש"י כתב, צלו מים, יצלו בשיר בית המקדש יותר מצהלת ים סוף. הגמרא מביא עוד מקור, ותנה מייתי למהכה, ובני קהת לא נתן, כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישראל. אז בני קהת לא קיבלו עגלות, בניגוד לבני גרשון ובני מררי, שגם היו משפחות של לוויה שעסקו בנושא בית המקדש והובלת המשכן במדבר. אז הגמרא רוצה לדייק פה, ממשמע שנאמר בכתף, כתוב בפסוק כשקראנו, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. אז ממשמע שנאמר בכתף, איני יודע שיישאו. מה אתה לא אומר יישאו? זה נראה מילה מיותרת. אין יישאו אלא לשון שירה, וכן הוא אומר, שאו זמרה ותנו טוב, ואומר, יישאו קולם ירונו וכו'. אז מכאן רואים ש כי מה שקראנו כי עבודת הקודש עליהם בכתף ייסאו מלמד שיש שירה, שמקיימים שירה מן התורה. חנניה בן אחי רבי יהושע אמר מאחה, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. ואנחנו ממשיכים לעמוד ב' על עסקי קול. ורש"י שורה ראשונה פה בעמוד ב' אומר שהיה מצווהו לשורר לפי שמשה לוי היה. אז זה מה שקרה בזמן המשכן, שמשה ידבר, זה הכוונה שירה, וזה הביא לכך שהקדוש ברוך הוא יעננו בקול. אנחנו ממשיכים עם עוד מקורות ששירה מן התורה. רבה שימה מאחה, והיא כאחד למחצרים משורים להשמיע קול אחד. רבי יונתן אמר מאחה, ולא ימותו גם הם גם אתם. מה אתם הכהנים בעבודת מזבח? אף הם הלווים בעבודת מזבח. ומה זה? שירה. רש"י מציין בשורה שלישית מראש העמוד, אגב הרש"י הוא לא מופיע כאן כסדר הגמרא, אבל הוא אומר בשורה שלישית מראש העמוד, מה אתם? הכהנים כי קרא. הפסוק שקראנו, ולא ימותו גם הם גם אתם, זה אתם זה הכהנים. ורש"י בשורה ראשונה, אף הם הלוויים בעבודת מזבח. ולא משכחת לוויים כשרים בעבודת מזבח אלא בשיר. עכשיו המשך הגמרא, תניא נמי הכי, מה שרבי יונתן מלמד מורים פה בברייתא, ולא ימותו גם הם גם אתם. אתם זאת אומרת כהנים בשלהם, כהן ששר, והם לוי בשלכם, שהוא עובד עבודת הקורבן על המזבח במיטה, חייב מיטה בידי שמיים. הם בשלהם, בתוך הלוויים עצמם יש חלוקה, יש כאלו שכפי שלמדנו עסוקים ממונים על שירה, ויש עוד שממונים על פתיחת השערים, הם נקראים שוערים. אז גם פה הברייתא מתייחסת להם, הם בשלהם, דהיינו לוי משורר שהגיף את הדלתות, אינן במיטה אלא בעזרה, הם אומרים עוברים עליו, אבל לא חייבים מיטה בידי שמיים, שאחד לקח את התפקיד של השני, אם אנחנו מדברים בתוך הלווים עצמם. אמר אביי, נתינן, יש לנו קבלה, מסורת, משורר ששיער בשל חברו במיטה. אם הוא, נגיד, ממונה על שירה, והוא עסק בעבודת הדלתות, השערים, הוא שיער, דהיינו, היה תפקיד של חברו, הוא במיטה, שנאמר, ואחרונים לפני המשכן, קדמה, לפני אוהל מועד, מזרחה, משה ואהרון, והזר הקרב יומת. מהי זר? אילי מזר ממש, שהזר שעוסק בעבודת המזבח, זר זה ישראל, הכתיב חד הזינו, יש כבר מקור לדבר הזה. אז מה זה זר פה בפסוק שלנו? אלא לאו זר דאותה עבודה. אז מה זה אומר לנו? זה אומר שאם אתה עוסק בעבודה שאינה שלך, הזר כתוב פה בפסוק, והזר הקרב יומת מיטיבי. אז איך אתה אומר, איך הבאי אומר שמשורר ששיער הוא חייב מיטה? הרי למדנו עכשיו, למדנו ההפך. משורר ששיער ומשוער ששורר אינן במיטה אלא בעזרה. אמנם אנחנו לא קראנו אותו ברייתא מילולי, אבל ראינו למעלה, הם בשלהם אינן במיטה אלא בעזרה. ואיך אביי אומר אחרת, ששוער ששיער או ההפך במיטה. הגמרא אומרת, תנאי היא הנושא שנוי במחלוקת תנאים, דתניא, מעשה ברבי יהושע בר חנניה, שהלך לסייע בהגפת דלתות אצל רבי יוחנן בן גוד גדעה. אמר לו רבי יוחנן שהיה מגיף דלתות, סוגר את השערים, הוא אמר לו לרבי יהושע בן חנניה, בני, חזור לאחוריך, שאתה מן המשוררים ולא מן מן המשוערים. מי לאו בהא כמבריגי. דמור סבר, רבי יוחנן בן גוד גדעה אומר, השוער ששורר, או ההפך, הוא, רבי יוחנן בן גוד גדעה, הוא זה שיסבור מיתה אי, וגזרו בר רבנן על מי שמסייע. לכן ראינו רבי יוחנן בן גוד גדעה אומר, חזור לאחריך. ומור סבר, עזרה היא, ולא גזרו בה, לא גזרו על מי שבא רק לסייע. תהיינו, אם שורר, ששורר לבד הוא עושה כך, יש לב, אבל אין אין מיטה. ולא גזרו, ולכן המסייע יכול לסייע. הגמרא דוחה, לא, דכולי עלמא עזרה אי, וזה לא כאביי. אביי למעלה אמר שמשורר שיער בשל חברו במיטה, אז אנחנו דוחים את זה. אלא מה, דכולי עלמא עזרה אי, דיינו, יש לב לשוער ששורר. מוסבר מסייע גזו בי רבנן, ומוסבר לא גזו בי רבנן. המחלוקת פה, סך הכל, האם גזרו על מי שאינו לוי שבא לסייע, האם זה בעייתי. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל בשוליים שוב פעם בנושא, וכתבנו, האם עולת נדבת ציבור כגון קץ המזבח באי שירה או לא? קץ המזבח, אלו קורבנות שקונים מקורבנות שמפסל, נפל בהם מום, ופודים אותם, וקונים קורבן עולה שמקריבים אותם בזמן שהמזבח אחרת לא היה פעיל. רש"י כותב, עולת נדבת ציבור כגון קץ המזבח הבא מן השופרות שנותנים בהן מעות מותר חטאת ומותר אשם. אלו מצבים שאדם הקדיש למשל כסף כדי לקנות קורבן חטאת או אשם, והוא השיג את הכסף בפחות ממה שהוא הקדיש, אז העודף הזה קונים בהם קורבנות, ואותם קורבנות קוראים להם קץ המזבח. והשאלה שוב פעם, האם קורבנות כאילו טעונים שירה? ביי רבי יוחנן, רבי אבן, עולת נדבת ציבור טעונה שירה או אינה טעונה שירה? שני צדדים לשאלה. עולותיכם, אמר רחמנה, אחד עולת חובה ואחת עולת נדבה, ששניהם צריכים שירה, מאחר שזה הציבור שמביא אותם. או דילמה, עולותיכם תקראו ישראל, כמה רחמנה, כמו עולת התמיד, אבל עולת נדבה זה נחשב עדיין בכלל עולת יחיד ואינו טעון שירה. וכפי שאמרנו מקודם, זה יכול להיות המחשבה הזאת בגלל שהשורש של אותם קורבנות זה בא מעודפים או פדיונות של קורבן יחיד. נכון, מקריבים אותם בתור נדבת ציבור, אבל בשורש הם היו של היחיד. מן הראוי לצטט את הפסוק במדבר פרק י' פסוק י' וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזיכון לפני אלוקיכם אני השם אלוקיכם. אז השאלה נשאלה תשמע, תשימו לב למשולשים והרבה מהם יופיעו עד סוף העמוד בשוליים. כתבנו תחת הכותרת מבנה עם מעקב עם השפיץ למעלה, ניסיונות לפשוט השאלה לכיוון דבאי שירה, שצריכים שירה, וההפך לכיוון דלא באי שירה. אז אנחנו נתחיל את המעקב. תשמע, ויאמר חזקיהו להעלות העולה, משמע ששאלו והוא עונה להם, ובעת החל העולה החל שיר השם והחצוצרות על ידי כלי דוד מלך ישראל. היי שירה מי עבידתה, אי למה דעולת חובה, למה לי המלוכי, למה היו צריכים לשאול אותו? זה ברור, זה דבר ידוע שעולת חובה של הציבור חייב שירה, אלא לאו דעולת נדבה, בדיוק הנושא שלנו. אמר רב יוסף לו, עולת ראש חודש אבה. הפסוק מתייחס למעמד של עולת ראש חודש, זו קורבן חובה, וכמה בעיה להו, והשאלה שנשאלה באותה מעמד, מי הוקבע ראש חודש בזמנו דליקרב או לא? האם נקבע ראש חודש על ידי העדים בבית דין, והבית דין קבעו שזה ראש חודש, והיום זה באמת ראש חודש, ויש להקריב את הקורבן, או אולי לא קבעו היום ראש חודש ואין להקריב קורבן של ראש חודש אם זה לא ראש חודש. על זה הם שאלו. אמר לי אבי, מי מצל אמרי הכי שמדובר בראש חודש? והכתיב באותו מעמד שאנחנו מדברים על הפסוק שצוטט ליד בדברי הימים בית פרח ת' והכתיב שם ביום 16 לחודש הראשון וכו', ויאמר חזקיהו, והנה הפסוק שצוטט למעלה, לעלות העולה למזבח. אז לא מדובר בראש חודש, אם מדובר ב-16 לחודש, אלא אמר רמי ברי דרבייבה, כבש הבא עם העומר כמבאי אלוהו. ה-16 לחודש הראשון זה 16 לניסן, באותו יום מקריבים קורבן העומר, אותו מנחת העומר, ויחד איתו מביאים כבש. והם שאלו כמבא אלוהו, מה? מי קבע ראש חודש בזמנו דליקרב או לא? האם לפני שבועיים פלוס נקבע ראש חודש בזמנו, שהיום באמת ט' זין ניסן, שיש עלינו להקריב אותו קורבן חובה? מתקיף לרב אביה, רב אביה מקשה על ההסבר של רמי ברייד רב יבא, ולכסי פסח הכי עביד מצה הכי אחיד. יש עוד סימנים שיכולו לדעת אם נקבע ראש חודש זמנו, אם למשל לפני יומיים הקריבו קורבן הפסח, קורבן הפסח רק ביוד דלד ניסן, סימן שכן הוקבע בזמנו, לא היו צריכים לשאול על זה, או אם אתמול אכלו מצה בליל הסדר ליל תת וב ניסן, אז יודעים שזה היה זה סימן שראש חודש נקבע בזמנו. אלא אמר רב אשי, מידי דהווה, מה ששאלו באמת זה לא מדובר בקורבן חובה ששאלו עליו, אלא מידי דהווה השליח השליחה דציבורה דממלך. ידוע ששליח ציבור לפני שהוא מתחיל את התפילה הוא מקבל רשות מהציבור או מגבי בית הכנסת, ואחרי שהוא מקבל רשות אז הוא אומר את התפילה. זה מין נקרא לזה דרך ארץ,
אז זה מה ששאלו באותו פסוק, והיום חזקיהו, הם פנו לחזקיהו שהיה המלך, האם נקריב את הקורבן, והוא נתן רשות. השתה דעתית להכי, אפילו תימה עולת חובה, שהפסוק התייחס באמת למה שכתוב בפסוק, לעלות העולה, מדובר בעולת חובה, עדיינו עולת התמיד שבכל יום ויום. ואם תשאל, אז מה היה הצורך לשאול? הרי ידוע שעולת תמיד, או שעולת חובה ציבור חייב בשירה, נביד הווה השליחה לציבור דממליך. עכשיו, מבחינת המסע ומתן של הגמרא, אנחנו מחפשים איזו התייחסות לעולת נדבה, עולת נדבה ציבור. ובשלב האחרון לא הגענו לשום מסקנה לגבי עולת נדבה ציבור. אמרנו שהפסוק בדברי הימים התייחס לעולת תמיד, שהיא עולת חובת ציבור. תא שמע, רבי יוסי אומר, מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב. רש"י כותב, זכות ליום זכאי, בניסן נגלו, בניסן עתידים נגאל. זה מושג של זכות ליום זכאי. יום זכאי כמו פסח, תדוו ניסן, זה יום זכאי, יום שנגלו ישראל ממצרים. אז גם בעתיד, וגם ההפך, וחובה ליום חייו. אמרו, כשחרב הבית בראשונה, אותו היום תשעה באב היה, ומוצאי שבת היה, ומוצאי שביעית הייתה, זה שנה אחרי שנת השמיטה, ומשמרתו של יהויריב הייתה, הכהונה בבית ראשון היה נחלק ל-24 משמרות, ולכל משמר היה שם, שם משפחה, והחורבן חל במשמרת משמרתו של יהויריב, והיו כהנים לווים עומדים על דוכנם ואומרים שירה. ומה שירה אמרו? הם אמרו השיר של יום רביעי, וישב עליהם את עונם וברתם יצמיתם, ולא הספיקו לומר יצמיתם השם אלוקינו עד שבאו אויבים וכבשום, וכן בשנייה. אז אומרים שתשעה באב, האמת היא שתשעה באב השורש שלו הוא בחטא המרגלים, זה הופך אותו להיות יום חייו, מגלגלים חובה ליום חייו. אז זה בא לידי ביטוי בתאריך של חורבן בית ראשון, ואחר כך בתאריך של חורבן בית שני. אי שירה מי אבידתי, פה לפני שתי שורות וכבכבנו אותו עם פס מקווקב, וכתוב ואומרים שירה. מה המהות של אותו שירה? אי למה דעולת חובה מהווי, ה-י"ז בתבוז בתי התמיד, לא, כבר לא היה עולת חובה בצורת למשל עולת התמיד. אז לא מדובר בעולת חובה, כי שלושה שבועות לפני כן זה כבר התבטל, אלא לאו דעולת נדבה. אז הנה שעל עולת נדבה אומרים שירה. הגמרא דוחה ותסבירה, תסביר את עצמך, הגמרא שואלת, מה ישנה דעולת חובה דלא הווי, ומה ישנה עולת נדבה דהווי? אם לא היו קורבנות שהם חובה, אז גם לא היו עולות נדבה. אז אנחנו מדברים על שעת האסון לקראת חורבן הבית. רש"י כותב על כך שבי"ז בתמוז בטל התמיד, רש"י אומר בטל התמיד שלא היו להם כבשים מחמת שהיו צרים על ירושלים ואין יוצא ובא. אז לא היו, אם לא היו כבשים לעולת חובה, גם לא היו לעולת נדבה. אז איך אתה מחלק? הגמרא דוחה א לא קשיא בן בקר שלא ראוי לעולת חובה אקראי באלמה הוא דתרמיה דהו. אז שוב פעם זה כן לכיוון עולת נדבה שאומרים עליו שירה. אמר רבה ויתם רבשי ותסברה, עדיין משהו לא מסתדר. שירה דיומי, אנחנו אמרנו שמדובר על מוצאי שבת, זה דיינו יום ראשון בשבוע. מה השירה שאומרים ביום ראשון? לשם הארץ ומלואה, מפתילים חב דלת. הם הזכירו וישב עליהם את עונם, זה מתהילים צדי דלת, בשיר דארבעה בשבת, הוא, זה בכלל לא שייך לאותו יום, אלא איליה קינה, איליה באלמה הוא, דנפה לאו בפומיו. וזה, קינה באלמה יצא מפה שלהם, ולכן אין לפשוט השאלה בכלל של שירה שנאמר על קורבנות. שורת רימה והה עומדים על דוכנן קטני, משמע שזה כן היה שירה. הגמרא דוחה, כדריש לקיש דאמר אומרים שירה שלא על הקורבן. הגמרא שואלת אי הכי בעולת נדבה נמי למה? אז אם אתה אומר שאומרים שירה שלא על הקורבן, אז שיגידו שירה בעולת נדבה, מה יכול להיות? הגמרא דוחה, זה לא. מצד אחד אנחנו נאפשר שירה שלא על הקורבן, אבל להגיד שירה בעולת נדבה זה לא. למה? נפיק מינה חורבה, יצא מזה תקלה. איזו תקלה? רשי כתב נפק מיני חורבה דהה דריש לקיש רשות הוא. ומה שריש לקיש אמר שאיתן אפשר, יש רשות לומר שירה שלא על הקורבן, ואי אית לי לעולת נדבה ברשות, אם קיים כזה דבר להגיד שירה בעניין רשות על לעולת נדבה, עתי לממר זה יביא אנשים לחשוב עולת חובנה מרשות. השיר שאומרים על עולת חובה גם כן אופציונלי, רשות, דבר שניתן לוותר עליו. הלכך אנחנו נוקטים אמצעים שלא להגיע לתקלה כזאת, לא אמינן שיר לגמרי בנדבה. הגמרא ממשיכה, מי הבי עלה? האם בקשר לשאלת רבי אבין, האם על עולת נדבת ציבור יש שירה או לא? תשמע דתני רב מרי ברי רב כהנה. הפסוק שציטטנו מקודם במדבר פרק י' פסוק י', על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, מה עולה קודש קודשים? אף שלמים קודש קודשים. זה אף מתי או שלמים הוא כזה? אך ורק בחג השבועות, שהציבור מביאה מה שנקרא כבשי עצרת, שני כבשים שהם כבשי עצרת. ומה השלמים קבוע להם זמן? אמרנו השלמים האלו הם מקריבים אותם בחג השבועות, קבוע לזמן, לא בכל יום. אף עולה שמדובר בפסוק שמדובר בשירה קבוע לזמן. לאפוקי, אפשר להוסיף פה לאפוקי למעט נדבת ציבור שלא קבוע לזמן. עד כאן שיעורנו להיום.